עכשיו בדיגיטל של 103 FM. נקודת מפנה, תכנון פיננסי, האותיות הקטנות, בהגשת קובי דהן ואופיר זילביגר.
שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד תוכנית של נקודת מפנה. וכמו שאמרתי בתוכניות האחרות, אנחנו מדברים על נקודת מפנה בעולם הפיננסי, אבל היום אני הולך טיפה לסבך אתכם עם אורחת נפלאה שיש לנו, שזה יתחיל ממקום אחר והתחבר תכף לעולמות הפיננסיים, עם עורך הדין מורן סמון. אלן מורן, מה העניינים?
בסדר גמור, תודה שאתה מארח אותי.
קודם כל בכיף, אנחנו ניהלנו שיחות לאורך זמן, ואמרתי, וואו, היא מדברת על איזושהי נקודה חשובה, אני חייב לעשות איתך איזושהי תוכנית, להעלות את זה למודעות, והנה יש לנו את ההזדמנות הזאת. אז בואי תספר לנו מה הנקודה הזאת.
אז כדי שאנשים יבינו,
בדיוק איך זה החיבור. מתקשר,
אז אני מתמחה בכל מה שקשור לניהול סיכונים במשברים במשפחה, ואני מייצגת בייחוד לקוחות עם הפרעת קשב. וכשחקרתי יותר ויותר את התחום הזה, הגעתי להבנה מאוד ברורה שאחת הבעיות הגדולות במערכות יחסים, חוץ מתקשורת, שזו הבעיה הכי גדולה, במיוחד לאנשים עם הפרעת קשב, זה הנושא של הניהול הכלכלי. ואצל אנשים עם הפרעת קשב, שיכולה גם להיות מתנת קשב, יש בעיה קלה בכל מה שקשור לניהול הכלכלי. רק אני אתן לך איזה שני נתונים כדי שנבין את זה. הנתון הראשון זה שכ-70% מהמתגרשים, אחד או שני בני הזוג עם הפרעת קשב, שזה המון.
המון.
המון. תחשוב על זה שהסטטיסטיקה...
זה נתון מוחלט, זאת אומרת...
כן, זה קטע מטורף, זה גם עולמי. זה לא רק בישראל, אבל בישראל אחוזי הגירושין והפירוד עומדים על... יותר מ-40, זאת אומרת, כמעט אחד לכל שני זוגות מתגרש, אז תחשוב שכ-70% מהם, לפחות אחד מבני הזוג עם הפרעת קשב. עכשיו, למה זה רלוונטי? מכיוון שהנתון השני הוא זה שהפרעת קשב, שהיא הפרעה שקופה, הגורם לנזק הכלכלי הכי גדול במדינת ישראל.
והנה פה חיברנו אתכם כבר למה שאנחנו הולכים לדבר, על הנושא הפיננסי ועל נקודת המפנה, והפעם כמו שהבטחתי, תוכנית מיוחדת, שעוסקת בכל מה שקשור להפרעות קשב. אז אמרת, הפרעת קשב שקופה.
נכון.
תרחיבי לנו טיפה, שאנשים יבינו.
אז קודם כל, אנשים מכירים את המושג הפרעת קשב, בדרך כלל הם משייכים אותו ללימודים, לילדים, נכון. ללימודים, לבתי ספר, אבל מה שרוב האנשים לא מבינים, זה שזה גנטי וזה תורשתי. זה עובר מדור לדור. זה אומר שאם יש ילד אחד במשפחה שהובחן עם הפרעת קשב, לפחות אחד מההורים שלו עם הפרעת קשב. ולמה היא שקופה? מכיוון שלא רואים אותה. היא לא מורגשת, ובחלק גדול מהמקרים שבהם יש אנשים בתפקוד שהוא גבולי ועליון, כאילו, התפקוד שלהם הוא מאוד גבוה, אז לרוב, כשהם יגידו שיש להם הפרעת קשב כי הם הובחנו, יגידו להם, באמת? אתם לא נראים אנשים עם הפרעת קשב.
נכון.
שזה מה שקרה לי דרך אגב אחרי שהובחנתי. כי אני מצליחה, יש לי משרד, אני מתפקדת, אני מרצה, אני מרוויחה כסף, אני מנהלת בית, אני עושה הכל. אז לאנשים זה לא נתפס כמשהו שהוא יכול להיות חלק ממי שאני, אבל כמוני יש עוד הרבה, בייחוד דרך אגב נשים, שהן פחות מאובחנות עם הפרעת קשב מגברים, וכל הנושא של הפרעת קשב בא לידי ביטוי בתפקודים הניהוליים, כמו קשיים בארגון לוז, קשיים בניהול כספים, התארגנות, קשיים בתקשורת, היפראקטיביות, שזה מייצר גם קושי בקשב.
את יודעת, את מדברת על הדברים, ואני זה קופץ. זאת אומרת, את אומרת, כן, כן, את אומרת, למשל, הנושא של התארגנות. לפעמים אנחנו מגיעים, ואנחנו רוצים לעשות תהליך עם משפחה, עם זוג, עם אדם, whatever, ואנחנו נותנים לו כל מיני משימות, וחלק מהאנשים לא מבצעים את המשימות. ואז אנחנו אומרים, בוא, אתה לא רציני. נתנו לך משימה, אתה לא רציני, אתה לא יכול לעשות את זה, מה ביקשנו ממך? קח את הטבלה, תזין לשם את כל הנתונים, את כל ההוצאות שלך, שנשמע על פניו הכי פשוט שיש, והנה זה לא קורה.
זה כל כך בדיוק נוגע בנקודה. ואת זה אני הבנתי גם מהלקוחות של המשרד, ובגלל זה היום חלק מהשיטה שפיתחתי במשרד, היא להנגיש להם את התהליך. כי הבנתי שאם אני לא אפרק את זה למשימות קטנות יותר, וליעדים פשוטים יותר, חלק מהלקוחות, שיש להם הפרעת קשב, או שיש להם אפילו רק תפקודים ניהוליים לקויים, רואים את המשימה הזו כמשימה גדולה ומשתתקים, הם לא נכון. מסוגלים ליישם אותה. אז מה שעושים בדרך כלל זה פשוט בין היתר מפרקים את זה למשימות קטנות יותר, ואז כל פעם יש יעד יותר קרוב שאפשר להשיג אותו. דרך אגב, אותו דבר עושים גם עם כספים. כשאני למדתי לנהל את הכספים שלי, דרך אגב, מגיל מאוד צעיר אני בעלת משרד עורכי דין, יודעת לעשות כסף, אבל כל סוף חודש, נשארתי עם סימני שאלה, איפה כל הכסף נעלם? לאן הוא הולך? לא הבנתי.
מס הכנסה קיבל, ביטוח לאומי קיבל, ואיפה מורן?
זה כמו סבתא בשנת דייסה, מורן
נעלם
את הכסף, ולאן הוא נעלם. וחלק מזה גם בין היתר היה, כי הוצאתי כסף בלי שהייתה לי שליטה, ובלי שהיה לי מעקב על זה. אז לקחתי מישהו שעשה איתי עבודה, ובמשך 3 חודשים הייתי צריכה להזין את כל הנתונים לתוך טבלה. שם נפל לי הסימון שיש לי בעיה קלה.
בדיוק.
ההזנה הייתה נראית לי כל כך מורכבת, שלא יכולתי לבצע את זה, ואני מטפלת בתיקים של מיליוני שקלים ומיליוני דולרים, עשרות מיליוני דולרים, יודעת לנהל את כל התיקים האלה, אבל כשזה נגע לי אישית, היה לי קושי להכניס את זה לטבלה. אז לקחתי מישהי שהכניסה לי את זה לטבלה, רק שתדע, זה מה שעשיתי כדי לפתור את
לפתור.
זה אז. אבל מאז פיתחתי שיטות שיעזרו ללקוחות שלי להתמודד עם העניין הזה, ואותו דבר גם הלקוחות שבאים אליכם, ויש להם הפרעת קשב או תפקוד ניהולי לקוי. כשהם רואים את הטבלאות האלה שצריך להזין את הכספים, או להזין בכלל נתונים, זה נראה להם גדול, זה overwhelming. ואגב, עוד דבר שבא לידי ביטוי בעניין הזה, שגם גורם לנזק כלכלי, זה הניהול לוז. אחד הדברים שמאפיינים אנשים עם הפרעת קשב, זה הנושא של התארגנות, וניהול לוז הוא לא יעיל, הם יכולים לאחר לכל מקום.
גם לאחר, וגם לאחר בתשלומים.
עודף הקדמה, דרך אגב, גם יכול לגרום נזק. מגיעים, נגיד, 2 לפני לפגישה, או משלמים התחייבויות שיש להם הרבה לפני, כדי לא לצבור את החובות, ואז כאילו הם נמצאים בחוסר של תזרים מזומנים. גם זה בא לידי ביטוי הזה.
אז אנחנו, כדרך אגב, את אומרת את הדברים, וזה דברים שבסופו של דבר פוגעים בהתנהלות השוטפת, אמר דחיינות, ואנחנו רואים אנשים שדוחים, דוחים את הטיפול, עד שזה לא מגיע שהבנק צועק ומחזיר צ'ק או משהו, הם לא, הם כאילו, זה יהיה בסדר, או בכלל לא נכנסים לחשבון בנק, במובן הזה שהוא אומר, אני לא נכנס. לא יודע, אני לא רוצה לפתוח את התיבת פנדורה הזאת. עכשיו, זה לא שחשבון קטסטרופלי, אבל הוא בתחושה של מה שאני הולך לראות שם, לא להתמודד, הוא לא מסוגל, אם הוא מנהל בית או עסק, להיכנס פעם אחת בבוקר, לראות מה המצב, איזה דברים, עם מה הוא צריך להתמודד.
כמה פעמים אנשים בהליכי גירושין, בעיקר נשים דרך אגב, הגיעו, ישבו מולך, ולא היה להם מושג אפילו מה קורה בחשבון הבנק, או אפילו איך משלמים את החשבונות. לא מעט, נכון?
לא מעט, וזה שכיח, ואפילו אנחנו רוצים לבנות, לא רוצים, בנינו סדנה לנשים, כדי להבין ולהכיר את עולמות הפיננסים, כדי שיקחו אחריות, ויבינו שהן צריכות להבין גם בנושא הזה.
לחלוטין. יכולה להגיד שהיתרון שלי, שעם כל זה שלא אהבתי להתנהל עם כספים, זה שההורים שלי מגיל מאוד צעיר, לימדו אותנו איך להתנהל, אחרת לא הייתי יודעת איך לעשות את זה. אבל יושבות אצלי נשים, אינטליגנטיות, קרייריסטיות אפילו, בסדר? נכון. שלא נכנסות לחשבון הבנק שלהם, פעם ביום, כל מה שאתם צריכות זה להיכנס פעם ביום, ולהסתכל ולראות מה קורה, ולעקוב. זה כל מה שצריך לעשות כרגע. וגם את זה הם לא עושות, רק באמת מתוך החשש, שמה יהיה משהו, שישבש להם את המשך היום.
נכון.
עכשיו, זה מה שגורם לזה, שבסופו של דבר, יהיה משהו שישבש להם את לגמרי. המשך היום. אז הדחיינות הזו, וההימנעות מלבצע את המשימות, בסוף המחיר של זה הוא גבוה יותר, וזה חלק מה שגורם לנזק כלכלי.
את יודעת, בפרק הקודם, בפרק העשירי, אירחתי את שרון אגוזי, שהיא סמנכלית בחירה בבית ההשקעות מור. ודיברנו על הנושא הזה של הנקודת מפנה האישית שלה, שהיא בעצם ברגע שהיא התגרשה, היא אומרת פעם ראשונה, ואני עוסקת בעולם הפיננסי, אני באה מבית השקעות, אני, שום דבר לא זר לי, אבל בבית שחררתי, זה היה התפקיד שלו, הוא היה צריך לנהל ולא ניהלתי, ופתאום אני עכשיו צריכה לקחת אחריות וצריכה לנהל.
אז זה באמת, זו באמת דוגמה מעולה, כי זה בסדר שיש מישהו בבית שמוביל את ההתנהלות הפיננסית, אבל כמו שבעבודה אנחנו נפקח על העובדים שלנו, נכון. אחרת זה ילך לנו לאיבוד, אותו דבר גם צריך לעשות בבית. אז נכון שיש אדם אחד שהוא אחראי על כל ההתנהלות הפיננסית, אבל זה אפילו לא רשות, זו חובה לפקח על כל מה שמתנהל, להיכנס אחת ליום לחשבון הבנק, כן לעשות רישום מסודר של הוצאות, במשך שנתיים, רק כדי להכניס את עצמי לתלם נכון. בזמנו, כל יום וכל הוצאה, אפילו 8 שקלים לקפה, למרות שנראה לי שהיום אין קפה ב8 שקלים, זה היה כל כך מזמן. אפילו את הקפה, אני זוכרת את עצמי נוסעת ברכבת וקונה קפה, ואני רושמת לעצמי את זה בטלפון. למה? כדי שיתנהל רישום מסודר ומעקב, כי זו הדרך היחידה לייצר בהירות לגבי ההוצאות הכספיות שיש לנו ביום יום, ואז גם יתפנה לנו פתאום כסף להשקעות, מה שלא היה לפני. זה מדהים.
שני דברים יצרת. יצרת לעצמך, כמו שאמרת, בהירות. זה השלב הראשון, כי הרבה פעמים אנחנו לוט בערפל, ואנחנו לא יודעים מה קורה איתנו. ואז אנחנו פועלים מתחושה או מכל מיני דברים כאלה ואחרים. והחלק השני, זה בסופו של דבר לדעת לנהל. זאת אומרת, ברגע שאני מנהל, אז אני לוקח בעצם את המושכות לידיים. אני בעצם, יש לי את הכלים לקבל את ההחלטות, לא מתוך איזושהי אולי מחשבה, אלא ממקום של נתון. ועוד דבר אחרון, התייחס לנקודה הזאת של הדברים הקטנים, 8 שקלים.
כן.
הרבה פעמים זה נתון שם, כי אנחנו מגיעים למשפחה, שאנחנו אומרים להם, אתם מוציאים X שקלים בבתי קפה, ואומרים, אין סיכוי, מה פתאום, אנחנו עובדים, אנחנו לא כל היום בבית קפה. ואז מתברר שכן, פה הם קונים את זה, ופה בבוקר הם מתחילים עם קפה ומאפה, ופעם, כמו שאמרת, אין היום יותר 8 שקלים. אין, נגמר. אבל ה-16 שקלים, ה-24 שקלים האלה ביום, פתאום הם מוצאים את עצמם, כפול שני בני זוג, ומדי פעם גם הילדים, פתאום 1,000-1,200 שקל, קפה ומאפה, למשפחת כהן נקרא לזה.
זה באמת כך, זה בדיוק מה שהבנתי. בתוך חודשיים מתחילת התהליך, שהתחלתי לעשות הרישום, חסכתי רק בהתנהלות של הרישום 25% מההוצאות החודשיות שלי, שזה פסיכי בעיניי.
לגמרי.
זה פסיכי, זה לא הגיוני בעליל.
וכמעט כל משפחה שתעשה את זה תגלה.
כולם יגלו את זה, לפחות, יודע מה, נלך על ה-worst case, 15%.
נכון, אני אומר לאנשים, אנחנו מתחייבים בין 10% ל-15% שיפור.
לגמרי. טוב, בכלום זמן, שזה מדהים בעיניי, כי נכון שהעבודה היא סיזיפית, אבל הבנפיט הוא מאוד מאוד גדול. עכשיו, אחד הדברים שבאמת הבנתי, שאני צריכה לעשות גם עם הלקוחות שלי, למרות שמדובר פה בהליכי גירושין, אבל אנחנו מסתכלים על זה במכלול, בדיוק, ניהול של כל המשבר במשפחה. אז אחד הדברים זה הוראות קבע. מכיוון שיש לנו נטייה קלה לאנשי הפרעת הקשב, לדחיינות, אז אנחנו צוברים ריביות וקנסות.
נכון, נכון.
וזה נורא מבאס. אחד, כי אנחנו מתעצבנים על עצמנו, למה לא שילמנו. שתיים, כי הדבר האחרון שאתה רוצה עכשיו זה לתת עוד כסף למדינה או לרשות המקומית. אז הוראות קבע חוסכות כל כך הרבה בלגן, שהן מורידות לך קודם כל מהראש את ההתעסקות החודשית של תשלומים שהם קבועים, ומעבר לזה, הן מייצרות גם סוג של בהירות מתי דברים יורדים וכמה. ואז אתה יכול להמשיך להתנהל ביום יום שלך, וגם בטבלאות שאתה מנהל, אז יש לך סכומים קבועים שיורדים, ואתה לא צריך לנהל.
נכון, שזה עם רצות, על אוטומט.
בדיוק, שזה על אוטומט, שזה היה עוד דבר שהיה מאוד חשוב לנו לעשות עם לקוחות שיש להם הפרעת קשב. התחושה של לחיות בפזרנות ובכאוס, זה משהו שהוא מאפיין אנשים, במיוחד עם הפרעת קשב, ודווקא הימנעות מלעשות את הסדר, מייצרת להם יותר כאוס בראש. הפחד הוא להתחיל. ובזמנו, אז שדיברנו על זה, אמרתי לך, אנשים עם הפרעת קשב צריכים הכשרה מיוחדת, מכיוון שאם תדבר נכון. איתם בשפה הרגילה, שאתה מדבר לאוכלוסייה כללית, אז ייכנס מאוזן אחת, יצא מאוזן שני, יגידו כן, 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 יחזרו הביתה, יהיו מבועסים מעצמם לחלוטין,
נכון.
אז זה שהם לא מצליחים להביא את עצמם לבצע את המשימות. אבל מה שצריך להבין, זה שרמת הדופמין, שזה ההורמון של המוטיבציה והנאה, אצל אנשים עם הפרעת קשב, הוא נמוך. והדרך להעלות אותו, זה לא במשימות כמו תזינו בבקשה את הנתונים או תייצרו הוראות קבע, אנחנו מחפשים דרכים מהירות יותר לעשות את זה, ולכן צריך לייצר שיטה ברורה, קבועה, שבה אנשים עם הפרעת קשב יכולים להתנהל ולייצר לעצמם סדר כלכלי, כי בסוף רק על זה זה נופל,
האימפולסיביות. אז קודם כל לגמרי, בואי נדבר עכשיו, מה שנקרא למאזינות ולמאזינים, שמרגישים שזה נוגע להם איזשהו מקום בבטן, ואומרים, בוא נה, זה גם אני שם, בואי נתחיל לתת להם את, את אותם טיפים להתנהלות, לא במובן עכשיו של מה רק לעשות, אלא מאיזה מקום זה תופס אותם, אם לצורך העניין דיברת על הנושא של להזין. האם פעם בשבוע הם יעשו דייט זוגי על הדבר הזה, ביום שישי יחליטו רבע שעה, אנחנו עוברים על הכרטיסי אשראי. אבל מה יגרום להם כל יום שישי לפתוח את המערכת ולהזין את הדברים?
שאלה מצוינת. קוראים לזה לנהל יומן. רוב האנשים מסתמכים על הזיכרון שלהם. עכשיו, הזיכרון של אנשים עם הפרעת קשב הוא מעולה עד נכון. גיל מסוים וגבול מסוים. כשיש לנו ריבוי משימות ועומס מאוד גדול על הראש, דברים נופלים לנו בין הכיסאות ואנחנו שוכחים אותם. ולכן צריך לרשום כל דבר. אצלי ביומן יש מועד ספציפי שכתוב, שאני ישיבה שלי עם עצמי על הנושא הפיננסי. וזה מופיע ביומן, ואני נכנסת לפגישה הזו, כמו שאני נכנסת לכל פגישה. אותו דבר אני מציעה לאנשים לעשות את זה, בין אם אתם בעלי עסקים או לא, שכירים, לכולם היום כמעט יש יומן. אין נכון. לכם, תפתחו את הגוגל, כאילו, נכון. יש את הגוגל קלנדר, אפילו לבן שלי יש את הגוגל קלנדר, והוא מנהל יומן. כי ככל שאנחנו נתחיל להתמיד בדברים הקטנים, לקבוע את הפעם בשבוע שאנחנו יושבים לפגישה עם עצמנו על הנושאים הכלכליים, ככה אנחנו נתחיל להרגיל את עצמנו להכניס גם דברים אחרים.
זאת אומרת, זה הכל הרגילים.
הכל בסוף זה הרגיל.
אנחנו מתחילים עם הדברים הקטנים, אז אוקיי. אז השלב הראשון, תסגרו לכם ביומן. אני קובע, אני תמיד אומר את זה, זה דייט, לא משנה עם עצמך, זוגי, whatever, רבע שעה בשבוע, תפתח, תעבור על הדברים, אל תיתן להם לי, מה שנקרא, לגדול, ותטפל בהם במיידי. אז זה הפרמטר הראשון שאנחנו צריכים שם. אנשים עם הפרעות קשב, מה עוד יכול להניע אותם? האם הגדרת מטרות ויעדים בצורה מסוימת נותנת להם פוש יותר חזק?
תלוי. כי אם אלה, נכון, שאתה מכיר את זה שיש את היועצים הפיננסיים שאומרים, איפה אתה רואה את עצמך בעוד 5 שנים?
בדיוק.
המחשבה של אדם עם הפרעת קשב היא לא תהליכית, אינטואיטיבית. הוא לא רואה את עצמו כרגע בעוד 5 שנים. אילו, המחשבה יכולה גם להיקטע באמצע בזמן שהוא מדמיין את איפה הוא יראה את עצמו בעוד 5 שנים. ולכן, גם כששואלים איפה, את צריך להוריד את זה להיום, לעוד שבוע, עוד חודש, עוד 50 שנה מהיום. איפה אתה רואה את עצמך, מה היעדים, ואז משם להוריד את זה באמת למשימות קטנות, קטנות, קטנות.
אוקיי.
ברמה של להכניס ליומן מועד שבו יושבים ועושים את ההוראות קבע בבנק. ברמה כזו. להכניס ביומן בערב, כל ערב, לרשום את ההוצאות בטבלה. דברים בסיסים.
להתחיל לפרק אותם.
כן, ממש בסיסים ומשם להתקדם, כי אחרת זה פשוט נתפס בתוך
ה... משימה גדולה ו...
וזה רחוק מדי.
איזו בקרה הם צריכים? האם נניח, אם אנחנו קבענו, שבכל יום שלישי בשעה 6, את מזינה את הפרטים, נניח, באקסל, whatever, לא משנה איפה, האם תזכורת, האם אס-אמס, האם טלפון, מה יכול לעזור לאותם אנשים כדי להגיד, אוקיי, אני לא דוחה את זה, כי אני רואה את זה ביומן, ואני מספר לעצמי שיש לי משהו עכשיו דחוף דחוף, ואני חייב לעשות אותו, ואני לא רוצה לנגוע בפיננסים, אני שם הצידה.
איזה דברים? אני מחייכת מכיוון ש... אני מחייכת מכיוון שזו שאלה כל כך מדויקת על אנשים עם הפרעת קשב שהם צריכים פיקוח. העניין זה שאתה לא תמיד יכול להעמיד לך אנשים שיפקחו עליך ועל מה שאתה עושה.
כאן נכנסת הטכנולוגיה שיכולה לשלוח אס-אמס, הגיע הזמן כך וכך, מחכים לך ו-whatever.
אבל בקטע הזה אני חייבת להודות שה-AI הוא אחד הדברים היותר מבריקים שאי פעם יצרו בשבילנו, כי לצורך העניין אפילו היום את ההכנסה של המידע לתוך היומן, אם יש לך אייפון, אתה עושה סירי, נכון. תכניסי ליומן בבקשה את הפגישה הזו והזו נכון. ביום הזה והזה, ותעשי שהיא תחזור על עצמה בשנה הקרובה פעם בשבוע. זהו.
יש לי בן עם הפרעת קשב, הוא מדבר עם סירי, הכל, תחלקי לי, תחפי לי, תתקשרי לאמא, תשלחי לי הודעה. אתה...
גם הבן שלי ככה.
לגמרי.
זה גאוני. עכשיו, סירי זה עוד בייסיק. יש היום תוכנות AI, שכל מה שצריך לעשות זה להיכנס... והם ייצרו לך את הפלטפורמת פיקוח הטובה ביותר בשבילך.
ברור.
כל מה שאתה מדהים. צריך לעשות זה להכניס את הפרומפט, אפילו לצ'אט GPT, אני אדם עם הפרעת קשב, אני צריך פיקוח שהוא יומי, שבועי, חודשי, על א', ב', ג', בין אם זה על הניהול פיננסים, על הניהול של היומן, שאני לא אחר לפגישות, תעזור לי. והוא מייצר לך תוכנית שזה קטע מדהים, ואז זה מתאים לך את התוכנית, כי אתה רואה מה מתאים לך, מה לא. אני כן חייבת להגיד שהעניין הראשוני הוא, קודם כל, לפני שאני רצה למשימות, הוא לזהות את הבעיה. הרבה מאוד מהמבוגרים, בעיקר אלה שהם מעל גיל 40.
נכון, שלא הובחנו.
לא הובחנו.
תמיד אנחנו אומרים, בכיתה שלנו לא היה אף אחד עם הפרעות קשב, איך יכול להיות?
בול. כי היה או מחוננים או מופרעים.
נכון.
נכון?
נכון.
אז המחוננים והמופרעים,
הם בקצוות.
רוב הסיכויים בדיוק שהם היו בקצוות של הפרעת הקשב. ואלה לא הובחנו ואלה לא הובחנו, והם נפלו בין הכיסאות, כי מתייגים אותך, ואתה אמור לעמוד בסטנדרטים של התיוג. בין אם זה מחונן או מופרע. וזה תיוג שהוא כל כך מייצר נזקים, שמתי אנחנו מבינים את זה? בגיל 40 בערך, אז נופל הסימון. ושם גם מתחילים כל המשברים שבמשפחה, אגב.
נכון.
כי נוצרים הפערים המאוד מאוד גדולים.
את יודעת, אני צוחק, כי לפני 3 שבועות או משהו כזה, עשינו מפגש 40 שנה ליסודי. והגיעו, רוב הכיתה הגיעו, וישבנו ודיברנו, וצחקנו על זה ש... חלק גדול מאיתנו הוגדרו כמופרעים או כל מיני דברים, כי אמרו בו, היו קוראים להורים ואומרים, הילד שלך לא מסוגל לשבת, הוא לא מסוגל, לא יצא ממנו כלום וכו', ולא הבחנו אותנו.
לא, וגם את הילדות השקטות האלה, נכון, שרציו תמיד 100 נכון. במבחנים, גם אותם לא הבחנו, ויכול להיות שהם נפלו בין הכיסאות, כי הם היו שקטות ולא היה להם את רכיב ההיפראקטיביות. וזה מדהים לגלות איך בגיל 40, אצל גברים זה יותר לקראת גיל 50, אגב, אצל נשים זה יותר לקראת גיל 40, כל האסטרטגיות שבנינו לעצמנו כדי להצליח ולשרוד, מתפרקות לנו מול העיניים, ואנחנו צריכים לייצר אסטרטגיות חדשות. אז הזיהוי של הבעיה הוא מאוד מאוד קריטי. בתור הורים אנחנו ממהרים לשלוח את הילדים שלנו לאבחון, וממהרים נכון. לשלוח אותם לטיפול. אבל בפועל מה שאנחנו משדרים להם זה שמשהו לא בסדר אצלם, אצלנו הכל בסדר. אז אנחנו צריכים לטפל קודם כל בעצמנו, ולקבל כלים כדי שהילדים שלנו יוכלו ללמוד, בין אם זה, שוב, תכנון מראש של המשימות. יש לי לקוח, דרך אגב, ששם ביומן, כל יום שלישי הוא נכנס לחשבון הבנק לראות מה המצב. אבל זה כל מה שזה, זה פה מתחיל ונגמר. כי הוא שם ביומן, אז הוא נכנס ויוצא. הוא לא יודע מה לעשות עם השאר. לא, פה זה מתחיל ונגמר. צריך ליווי שהוא מקצועי. כדי שיהיה אפשר לקבל את האסטרטגיות הנכונות שיעזרו לנו לנהל את הכספים כמו שצריך, ובין היתר לתכנן מראש את המשימות, לתכנן את התקציב, אי אפשר לתכנן את התקציב.
אבל את יודעת מה הבעיה? הרבה פעמים אנשים, ואני אומר דווקא, ברוב המקרים אצל גברים,
אני יודע.
אני אקח מישהו, מה זה אומר על הגבריות שלי, אם אני לקחתי מישהו שילווה אותי בתהליך, של הניהול הפיננסי, אז מה, אז אני לא יודע לנהל, אז מה זה אומר עליי וכו' וכו', ואז אנשים יודעת, אני ידמה את זה, אני אסע שעתיים ברחוב, אני לא אעצור מישהו וישאל אותו, אחי, איפה הרחוב נכון. הזה והזה הסתבכתי פה? אז אני אומר, זה גם, אנחנו רואים את זה המון פעמים בצד הפיננסי.
שזה אגב עוד משהו שמאפיין גם אנשים עם הפרעת קשב, הנושא של הדימוי העצמי הנמוך. חלק ממה שצריך...
בטח זה נסבר גם לאורך השנים.
תחשוב על זה שבתור ילד, אמרו לך נגיד שאתה לא מוצלח או מופרע, וגדלת עם החוויה הזו, ולא משנה כמה הצלחת, כי היית עסוק בלהוכיח לכולם כמה נכון. אתה כן יכול להצליח, יש פער בין בפנים לבחוץ. בחוץ כולם רואים אותך מוצלח לחלוטין, אבל בפנים אתה עדיין אותו ילד שלא קיבל מענה. אגב, אנחנו רואים את זה גם הרבה יותר אצל נשים, שזה פשוט מתפרק בגיל 40 פתאום, והדימוי העצמי השלילי הוא תופעת לוואי של הפרעת קשב בין היתר, וזה גם משפיע עליהם, על ההתנהלות בין עם הכלכלית, אפילו בכביש, כי חז וחלילה נכון. הם ישאלו את השאלה. אז אני חושבת שהדבר הכי טוב שאני יכולה להגיד לאנשים זה, תהיו מספיק אמיצים כדי לבקש עזרה. תהיו נכון. מספיק אמיצים.
קחו בעל מקצוע.
בדיוק. קחו אחריות על המצב. ואתם יודעים מה? יכול להיות שאתם לא טובים בזה. זה לא אומר שאתם לא טובים בכל.
גם.
זה פשוט אומר שבמקום הספציפי הזה, אתם לא טובים. אני מודה שגם לי לקח המון זמן להודות ביני לבין עצמי, שכסף אני יודעת לעשות, לא יודעת לנהל.
זה בסדר גמור. נכון? אני, את יודעת, אני... הורדתי את כל החסמים, כל דבר שאני צריך שיפוץ בבית, משינוי, החלפה, כל מיני דברים, אני אומר תמיד לאשתי, ברוך השם, יש לי 5 אחים, יש להם ידיים נפלאות, אני לא טוב בכל דבר שהם יעשו את הדברים האלה, ואנשים צריכים להפנים את זה גם בצד הפיננסי.
שזה גם ניהול. חלק מהעניין של לקיחת אחריות היא צעד שני, אחרי זיהוי הבעיה, לקיחת אחריות, ואז לפנות לאנשי מקצוע. בין אם זה מאמנים קוגניטיביים, כל טיפול קוגניטיבי שעוזר לשנות דפוסי התנהלות, בין אם זה יועצים פיננסיים שיכולים לשבת ולעשות את העבודה, אפילו מנהלי השקעות שיסבירו.
נכון.
קחו איזה אפילו שיעור פרטי. נגיד, אם היית רוצה ללמוד עכשיו כדורגל, מה היית עושה?
כנראה, את יודעת מה, אני אקח את זה למקום אחר. רציתי ללמוד לעמוד מול מצלמה. אני יודע לעמוד ולעשות פרזנטציות, אבל היום חלק מהמדיות זה כמובן מול מצלמה. ופתאום אתה, זה משהו אחר. זה לא לעמוד מול קהל, זה לעמוד לבד את עצמך מול מצלמה. ולקחתי מורה פרטי, ושילמתי לו, ולקחתי שיעורים, ושיפרתי את היכולות שלי בלעמוד מול מצלמה.
אני חושבת שחלק מה, נקרא לזה חינוך, שאנשים צריכים לעבור, זה שאנחנו לא צריכים לעשות הכל לבד.
נכון.
עכשיו, אתה יודע מה? בוא נגיד שאין לך כסף ותקציב כרגע לקחת מורה פרטי לכל דבר. זה בסדר.
ברשת יש אין סוף אפשרויות.
יש אין סוף אפשרויות, בין אם זה בארץ, בחול, ב-AI, תחת דוגמה. השבוע החלטתי לאתגר, אני חזק עכשיו ב-AI, החלטתי לאתגר את ה-AI שלי, שיעזור לי לבנות תוכנית שיווקית ועסקית, לגבי זה שאני רוצה יותר לקדם את הנושא של יישוב סכסוכים לאנשים עם הפרעת קשב, כאלטרנטיבה לבתי משפט, כי אני חושבת שזה אחד הנזקים היותר גרועים שנגרמים לאנשים עם הפרעת קשב, לנהל הליכים משפטיים. וישבתי, אני חושבת, סדר גודל של 4 שעות עם הפלטפורמות השונות, כדי לדייק ולדייק ולדייק, ובסוף יצאתי עם תוכנית שאני
מדהים.
מסתכלת עליה, ואני אומרת, תקשיבי.
איזה יופי.
אני לא סגורה על זה שהייתי יכולה לעשות את זה עם, עם מורה פרטי, או עם יועץ, כמו שעשיתי את זה עם ה-AI. כי נכון. יש איזה לבל אחר, כי הוא מקבל מידע מכל כך הרבה מקומות, שיכול לעזור לך לייצר תוכניות. אז תעזו, תבדקו, שזה עוד משהו שמאפיין אנשים עם הפרעת קשב. אנחנו לא אוהבים שינויים. אנחנו נכון. לא אוהבים דברים חדשים בדרך כלל, כי זה מזיז אותנו מאזור הנוחות, נכון. וזה גורם לנו להרגיש שאולי אנחנו לא נהיה מספיק טובים. בוא נגיד את האמת. כי כאילו, עד שהתרגלנו למשהו, עכשיו לוקחים לנו את זה.
לגמרי.
וצריך משהו חדש. אבל דווקא, התעוזה לנסות, ולהסכים לזוז אפילו בקטנה מאזור הנוחות, מביאה אנשים עם הפרעת קשב למקומות אחרים לגמרי, כי מה שמאפיין אותם בין היתר, זה היצירתיות. אז כאילו רק צריך לתת להם את הפתח הקטן הזה של בוא תשתמש באיזה פלטפורמה אחרת שלא חשבת, ואז פתאום הכל נפתח וזה פותח מלא מלא אפשרויות.
טוב, אז לא יכולתי לסיים את התוכנית, כי הזמן טס. את לא שמה לב, דיברנו, והזמן טס, ופה כבר השעון התאפס לי ל-0-0-0. אז אי אפשר היה לסיים את התוכנית עם משהו יותר טוב מאשר תעזו. תגיעו למקומות מקסימים, תגלו דברים, תהיו יצירתיים, אבל כמו שמורן אמרה, חברים, יש בעיה. תבינו שקודם כל תשלימו שיש בעיה ואיך לטפל בה. קחו ליווי, קחו AI, אבל אל תזניחו את זה, כי בסופו של דבר הבלון הזה הולך וגדל ובסוף הוא מתפוצץ. אז מורן, היה אחלה.
היה ממש כיף, ואתה יודע, אם יוצאים, מגיעים למקומות נפלאים.
לגמרי.
כזה.
לגמרי. אז תודה. תודה לך ותודה למאזינים ולמאזינות על עוד תוכנית ועל עוד פרק. וניפגש בפרק הבא.
נקודת מפנה, תכנון פיננסי, האותיות הקטנות, בהגשת קובי דהן ואופיר זילביגר.